אבל בוא, אני רוצה שנתמקד כן בחצי שנה של, של החגי תורה. אז בעצם שלושת הרגלים שמתחילים, ניסן הוא ראש שנה לרגלים, הרגלים מתחילים בניסן, מסתיימים בתשרי, ואנחנו רואים שהתורה מתייחס אליהם בתור מהלך אחד. כלומר, שאנחנו מתחילים איזשהו מהלך בפסח, והמהלך הזה מסתיים בסוכות. גם מזה שהתורה מצטרפת ביחד כל הזמן, וגם ההקבלה של התורה, ככה, הרבה מהדברים שאני אגיד, זה ככה על בסיס המהר"ל בגבורות פרק מ"ו, אז גם התורה, כן, ההקבלה של התורה, של החגים, לתהליך של התבואה, גם כן רואים שהתהליך של התבואה, אביב, קציר, אסיף, זה תהליך אחד. זה לא שלושה דברים נפרדים, אלא התבואה קודם כל היא מתחילה את ההתפרצות של תחילת הגדילה, עד שהיא מגיעה לגמר של הגדילה, עוצרים אותה ואז אוספים אותה לתכליתה לפני ימות הגשמי. וכמובן שהעולם הגשמי הוא רק בבואה של העולם הרוחני שנמצא מעליו, ולכן גם התורה טורחת לכתוב לנו כן, קוראת לזה חג האביב, חג הקציר, כאילו, מה זה כל כך חשוב, מתי זה בשנה, תגיד לי באיזה תאריך זה, מה? אז לא, כנראה שיש איזשהו עניין מיוחד, שגם עם ישראל יש איזשהו אביב, קציר ואסיף. בהתבוננות הזאת, תיקח על החגים, אני חושב שנותנת נופך מאוד מאוד מיוחד על החגים, נסתכל עליהם בתור איזשהו מהלך אחד כללי, שאנחנו עוברים אותו, ההבנה של כל החג כמובן שהיא משפיעה מאוד גם כן על הדרך שבה אנחנו חוגגים את החג ועל הדרך שבה אנחנו חוברים אותו ועובדים את השם בחג הזה, בשביל זה כמובן צריך להבין את העניין של החג וגם את התהליך שאנחנו עוברים דרך עם החג הזה. טוב, אז פסח, כן, אני אדבר ככה על כל המהלך הכללי של החגים של התורה של שלושת הרגלים, ואנחנו כמובן נתמקד בסוכות. בגלל שסוכות הוא סוגר את המעגל, אז חשוב שאנחנו נבין את כל התהליך. אז טוב, אז חג הפסח הוא חג ההולדה של עם ישראל, זה חג האביב, חג הפריצה. הוא מאוד מאופיין בזה שעם ישראל הוא מאוד פסיבי, ואנחנו בעיקר מתבוננים בחסדי השם, ביצירות של הקדוש ברוך הוא, בניסים שלו, מודים עוד לקדוש ברוך הוא. כן, כל האיסור של החמץ הוא לכאורה, יש עליו הרבה קושיות, למה תורה אסרה חמץ? כן. מה הבעיה ביצירה האנושית? לכל היצירה האנושית היא תפארתנו, למה אנחנו אוסרים את זה? יש את הגמרא שתורנוסופוס הרשע שאל את רבי עקיבא, הוא רצה להגיד לו, למה אתם עושים ברית מילה? אז הוא שואל אותו, מעשיו של מי יותר גדולים? מעשה הקדוש ברוך הוא מעשה אדם. למה אתם מתקנים את מה שהקדוש ברוך הוא ברא? אז הרב עקיבא עונה לו, מעשה אדם יותר גדולים, הנה, הקדוש ברוך הוא ברך איתה, ואנחנו הופכים את זה לגלוסקאה, עכשיו גלוסקאה זה חמץ, אז אנחנו, הנה, וזה תפארתנו, אבל בסוכות אנחנו, בפסח אנחנו לא מתמקדים בזה, אנחנו מתמקדים במה שקדוש ברוך הוא יוצר, לא במה שאנחנו עושים, זה הרעיון של פסח, אנחנו יותר מתבוננים בהופעה של הקדוש ברוך הוא, עם ישראל רק נולד, עם ישראל עוד נמתת שערי תומה, אנחנו לא עוד מתמקנים במה שאנחנו עושים. אז זה חג פסח. חג האביב. בחג השבועות, כבר עם ישראל בעצם עומד על הרגליים. עם ישראל, כן, עבר את התהליך של מי ממתת שער תומה לממתת שערי קדושה, עד שער הנון, שזה חג השבועות, ואנחנו כבר עומדים על הרגליים, ואנחנו מקבלים תורה. ובעצם עם ישראל מסיים את תהליך הגידול שלו, והוא עומד על הרקן, והוא כבר בשלמותו, יש לנו תורה. כן, זה כמו שאתה ככה ילד שהוא קטן, אתה עושה איתו חסדים כל הזמן, תפל בו ועוזר לו, זה עד שהוא גדל, הוא עומד על הרגליים, זהו, כבר יודע להסתדר. אז כן, אז זה מה שאנחנו עושים בחג שבועות. אז כמובן שהעבודה שלנו בחג שבועות היא להעצים את השלמות הזאת שיש לנו, את התורה, שזה השלמות שלנו. זה הכלי שאיתו אנחנו מתקדמים. מתקדמים ומקדמים את כל העולם איתנו. ואנחנו שמחים בתורה הזאת. עכשיו, הנקודה החשובה זה שבעצם בשבועות לא סיימנו את התפקיד שלנו. אחרי שבועות עוד היה שבירת הלוחות, עגל, וכן, יש לנו אחר כך את שלו ימי בין המצרים, וכן, כל העליות וירידות, זה לא, לא סיימנו את זה שקיבלנו את התורה, ואנחנו עומדים על הרגליים, לא סיימנו את כל העבודה שיש לנו לעבוד. ובעצם אנחנו עוברים תהליך מאוד ארוך, כן, את ימי בין המצרים, תהליך של איזושהי שבירה, תהליך האלול, שולח אותנו איזשהו תהליך של תשובה מאוד מאוד ארוך, שבסופו של דבר אנחנו מגיעים לסוכות. אז בעצם, הרן של סוכות, בעצם זכר לענני הכבוד, שזה כבר היה ביציאת מצרים. בעצם ענני הכבוד זה היה איזשהו בחינה שבה אנחנו מסוגלים להכניס את כל החיים שלנו תחת כנפי השכינה. כן, עם ישראל בא, כן, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, לדור דעה, שבאמת כל החיים שלהם היו קודש, כולם היו קודש. מה שהם אוכלים, מה שכן, הבגדים שלהם, הכל שלחו דאג, הכל 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 היה תחת ענני הכבוד. עכשיו, זה היה איזושהי דוגמית, ענני הכבוד, אבל בפועל אנחנו לא חוגגים את סוכות בתור חלק מפסח, אנחנו מתייחסים לזה כן בתור בחינה אחרת. וסוכות הוא בעצם שולח אותנו לאיזושהי בחינה של העתיד לבוא, אנחנו רואים את זה גם בהפטרות שאנחנו קוראים בסוכות, חמת גוג ומגוג, וכן, בכלל סוכות זה גם החג שהגויים יבחנו בו, כמו שגמר אומר את בעבודה זרה, זה חג של העתיד לבוא כזה. ובעצם מהבחינה של סוכות, זה היכולת שלנו להכניס את כל החיים שלנו, כולם, כולל הכל, תחת כנפי השכינה. כן, אז אנחנו בעצם, קיבלנו את התורה, בסדר, אבל עכשיו אנחנו עבדנו איתה, התקדמנו, התקדשנו, וכל החיים שלנו כולם, אנחנו מסוגלים להכניס אותם בסוכה. אנחנו אוכלים בסוכה, ישנים בסוכה, כן, הסוכה היא בעצם אמורה להקיף את כל המרחבים של החיים שלנו, וזה בעצם זה סוג של שלמות, סוג של, של ימות המשיח כזה, סוג של עולם הבא, שאנחנו באמת מצליחים להגיע לתכלית שלנו. חג האסיף, כן, הרעיון של האסיף זה בסדר, התבואה היא חג הקציר, היא שלמה בשדה, מצוין, אבל מה אתה עושה איתה עכשיו? מה, תן לי רכב שם, מה אתה רוצה לעשות איתה? בסוף התכלית שלה היא לאסוף אותה הביתה. אז גם אנחנו, התכלית שלנו היא להחזיר את כל החיים שלנו חזרה לקדוש בו. את כל החיים כולם. ממילא עבודת השם של סוכות, זה באמת היכולת לחוות את הקודש, ואת השכינה, השראת שכינה, על כל דבר ודבר בחיים שלנו. זה, כן, ואין דבר יותר שמעצים את זה, מאשר את היכולת שלנו להעביר את כל החיים שלנו לתוך צילה דנמנותה, לתוך הסוכה. וממילא גם האוכל שלנו אמור לקבל איזשהו גוון אחר, גם השינה שלנו אמורה לקבל איזשהו גוון אחר, גם הלימוד תורה והתפילות שלנו אמורים לראות אחרת, ברגע שכל החיים שלנו חוסים תחת כנפי השכינה, גם אותו שלנו נראית אחרת. ולימוד תורה מתוך, דקו לך בתוך המקווה הזה. אתה לא הולך, מתעלה לאיזשהו עולם רוחני שהוא מחוץ אליך, אלא כולך פשוט שם, כולך בפנים. ובמובן הזה הסוכות הוא, זה מאוד מחבר אותנו למה זה באמת איזושהי תכלית, איזשהו אידיאל שאנחנו מגיעים אליו בסוף החגי דאורייתא, זה אולי באמת השער שאיתו אנחנו אמורים לפרוץ אל החורף, בתוך המקום הזה שאנחנו באמת הצלחנו את כל החיים להכניס לתוך כנפי השכינה, יש לנו עכשיו ביטחון ואמונה שאנחנו יכולים עכשיו להתחיל את חשבן, כסלו, את כל חגי החורף, שזה חגים בלי, חגים שבעצם שקיעה בתוך עולם החול, לכאורה, זה עולם שאין בו חיים, אין בו חגים. עכשיו, נקודה מאוד דומיננטית בסוכות, זה גם הנקודה הזאת של השמחה. כן, הרמב״ם כותב שאף על פי שכל המועדים מצווה לשמוח בהם, בחג הסוכות הייתה שם מקדש שמחה יתר, גם הביטוי של הכפילות של והיית אח שמח, שמחת על חגיך, דורשים את זה על כל החגים, והיית אח שמח לכאורה זה מיוחד בסוכות, והביטוי והיית אח שמח הוא ביטוי מאוד מאוד חריף. אתה יכול להגיד, בעצם, ושמחת על חגיך, אתה אומר לאדם תשמח, מה זה תשמח? אל תצטער, תהיה שמח, טוב, אבל אני יכול לעשות גם דברים אחרים, כן, טוב, כלומר, יש לך מצווה לשמוח, אבל יכול להיות לעשות עוד דברים, עוד משהו, רק אל תצטער, כי אז זה פוגע לך בשמחה, אבל הביטוי והיית אח שמח, זה אומר, חמוד, זה מה שאתה עושה, זה מה שעושים בסוכות, רק שמחים, לא עוד שום דבר אחר. וזה מאוד מובן לפי מה שאנחנו אומרים, בעצם היכולת לשמוח ללא גבולות, התפרצות של שמחה, כמו שהרמב״ם מתאר שם בסוף הלכות לולב, שהייתה אז בבית המקדש, שמחת בית השואבה, התפרצות כזאת של שמחה, הרי אנחנו אוהבים לשמוח, כולם רוצים לשמוח, למה אנחנו לא מצליחים להיות ככה תמיד שמחים? כן, אנחנו אומרים, והייתך שמח, אנחנו אומרים, איך אנחנו מצליחים להיות שמחים כל הזמן, זה נורא קשה. כן, לילדים זה יותר קל, תמיד אנחנו רואים את הילדים ככה כל הזמן שמחים, וזה, הם בוכים, אבל כשהם שמחים, שמחים. ולנו לפעמים יותר קשה. כי היכולת, בעצם השמחה זה התרחבות, לשמוח, שמחה שלמה, זה אומר שאתה, כנראה אתה באמת חווה צוקות כמו שצריך. כן, אז זה שתי הנקודות שאנחנו מדברים עליהן, הנקודה של השכינה והנקודה של השמחה. עכשיו, סוכות הוא סוגר לנו עוד איזשהו מעגל קצת יותר קטן. כלומר, יש לנו גם את המעגל של חגי תשרי, יש לנו את המעגל הגדול, מה שדיברנו עליו, זה המעגל של שלושת הרגלים, אבל המעגל בעצם יותר קטן זה חגי תשרי. אנחנו בעצם התחלנו איזשהו מהלך בתחילת חודש אלול, נכון, 40 ימי רחמים, שבעצם 50 ימי רחמים, שבעצם לא נעצרים ביום כיפור, הם בעצם ממשיכים הלאה עד שמיני עצרת. כן, שזה הבחינה של תשרי, שהתערות הדלתתה של חודש תשרי. אז אנחנו התחלנו איזשהו מהלך של התכוננות מאוד 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 גדולה לימי השיא, ימי השיא שזה ראש שנה ויום כיפור. והימים האלה באמת, הם לא חלק משלושת הרגלים ראש שנה ויום כיפור, הם איזושהי מערכה הרבה הרבה יותר עליונה. ראש שנה ויום כיפור, אם החגים של שלושת הרגלים הם בעצם מכניסים את הקדושה ככה בתוך החיים שלנו, ראש שנה ויום כיפור לוקחים אותנו, השיא שהוא בעיקר ביום כיפור, בעצם לוקחים אותנו לאיזשהו עולם אחר. אנחנו ביום כיפור, כן, זה יום שהוא, הרב חרל"פ כותב, הוא לא חלק מהלוח השנה, בלוח השנה יש 364 ימים, ויום כיפור הוא לא חלק מלוח השנה הרגיל, השטן לא שולט בו, אנחנו בעצם מתדמים למלאכים, אנחנו מטפסים לעולם הבא, ובאיזשהו מקום, כאילו יום כיפור סוגר את המעגל של 40 ימי רחמים, לוחות שניות ומצוין, אבל כן, בעצם כשאנחנו מסיים את יום כיפור, תמיד השאלה שעולה לנו זה, טוב, מה עכשיו? מה עושים עכשיו? לאיפה הולכים? כלומר, בסדר, היינו בכזה גובה, כזה קדושה, כזה עליונות, ואנחנו לא יודעים לאיפה לרדת משם עכשיו. נוסיף לזה גם כן, שביום כיפור יש איזשהו חיסרון מסוים. כלומר, אנחנו מסיים, התחושה שלנו ביום כיפור זה שאומנם זה יום של שיא, אבל זה שכל העיסוק עם החטאים, והעיסוק עם החסרונות, והיראה הגדולה שיש ביום הזה, יוצר אצלנו איזשהו חיסרון בנפש, אנחנו מרגישים שזה לא לגמרי מתחבר לחיים שלנו, כן? משתי בחינות. גם מצד הבחינה שזה יום גבוה מדי, אז יותר מדי עמוק, יותר מדי פנימי, יותר מדי קדוש. ואיך אנחנו אחר כך חיים אותו, מה אנחנו עושים למחרת. וגם מצד שזה יום שבו השמחה היא תמיד משתלבת עם החיים שלנו יותר פשוט, יותר ברוגע. ביום כיפור הוא מאמץ רוחני אדיר והתעלות מאוד מאוד גדולה, אבל יש בה את החיסרון הזה, אין מה לעשות. ובמובן הזה כאילו סוכות ממש מגיע כמים קרים על נפש עייפה. כלומר, כמה שאלתי קודם, לאיפה אנחנו, מיום כיפור, לאיפה נרד? יורדים לסוכה, מה זה לאיפה לרד? כלומר, הסוכה היא בעצם המקום האולטימטיבי שאליו אנחנו מסוגלים לרדת מיום כיפור. כן, שלא יהיה לנו עוד פעם שבירת הלוחות. אנחנו, כן, תלם למקום כל כך גבוה, כל כך עליון, כל כך קדוש, ואחר כך, מה, לאיפה אנחנו נלך, אחר כך תיכנס לסוכה. כלומר, סוכה זה בעצם להגשים את יום כיפור בחיים שלנו, בחיים הפשוטים. אנחנו נכנסים לסוכה, כל החיים שלנו אנחנו מנסים לקרוא עליהם את הקודש הזה שאנחנו נפגשנו איתו ביום כיפור, הגובה הזה, ושם אנחנו מרגישים שהנה, אנחנו לקחנו את הקדוש ברוך הוא, את העומק הזה של המפגש עם הקדוש ברוך הוא, תוך החיים שלנו. והמימד הזה של השמחה הוא ודאי משלים את הנקודה שהייתה חסרה לנו ביום כיפור, את הנקודה של של היראה ושל העיסוק עם החטאים ושל הבכי שהיה ביום כיפור, של הרעדה שהיה ביום כיפור. אז יכול להיות שלנו ככה בסוכות לשמוח ללא מצרים, להראות שהחיים של הקדוש ברוך הוא מוכה לנו, ואנחנו זכים וטהורים, אז אנחנו ככה יכולים לתת לשמחה להתפרץ ולשמוח ככה בשלמות. אז כן, אז יוצא שבעצם זה, יום כיפור הוא זה שנותן לנו את הגובה ואת העומק הזה לסוכות. כן? אנחנו בעצם אמרנו שיום סוכות הוא הנקודת השלמות, אבל כנראה שהיכולת שלנו להגיע לשלמות הזאת היא כנראה היכולת שלנו לעבור את 40 ימי הרחמים שלפני כן. זאת תהליך התשובה, תהליך הכפרה והטהרה שיש לנו ביום כיפור, אז באמת התחושה שאנחנו ככה נכנסים לסוכה בשמחה, בלב שלם, מרגישים זכים, מרגישים טהורים, ואת כל החוויות שככה חווינו בראש שנה ביום כיפור, אז אנחנו מחברים אותם לחיים שלנו, לחיים הכי פשוטים שלנו, ומרגישים שקדוש ברוך הוא ככה קורא עלינו את הקודש הזה ככה בחיינו הפשוטים, ומתוך החוויה הזאת, אז זה באמת ממלא אותנו מצברים להתחיל את ימי החורף, שהם ככה צריכים, עבודת הבירור והכנת הכלים של ימי החורף, שאנחנו באים אליהם תוך עוצמה וחסינות של הקודש שככה רכשנו בכל התהליך הזה. אז טוב, אז אם אני אסכם ככה בכמה מילים, אז בעצם דיברנו על זה ששלושת הרגלים זה מהלך אחד שלם, תהליך רוחני שאנחנו מתחילים אותו בפסח ומגיעים לסיאו בסוכות. אנחנו מתחילים מהלך של היצירה של עם ישראל, שבה עם ישראל הוא מאוד מאוד, בעיקר אנחנו מתבוננים בחסדי השם, הקדוש ברוך הוא הפועל, הוא היוצר, הוא גואל אותנו, ואנחנו מתבוננים בחסדיו וביצירה שלו, אנחנו מאוד פסיביים בפסח. אנחנו ממשיכים ככה, תהליך הגדילה של עם ישראל מגיע לשלמות שלו בשבועות, שאנחנו מקבלים את התורה, ואנחנו עומדים על הרגליים, ואנחנו כבר יש לנו את הכלים לעבוד איתם. ואנחנו מתחילים אחר כך תהליך ארוך בעצם של עבודת בירור, שאנחנו, כן, יש אחרי את השבירת הלוחות, יש ימי בין המצרים, שאנחנו נופלים שם, ואנחנו חווים את השבר שיש כשאנחנו לא הולכים בדרכי השם. ותהליך התשובה שמתחיל באלול, הוא ככה, בעקבות השבר שאנחנו חווים בימי בין המצרים, אנחנו ככה מתעוררים להתערות הדלטטה, לעבודה שלנו, ואנחנו עושים תשובה, ומתקדמים, וממליכים את השם, וכולי, עד שאנחנו מגיעים אל השיא, ביום כיפור, שבו אנחנו מגיעים לאיזושהי קירת השם, עצומה וגדולה, שככה מעבר לעולם, ומתוך כך, אנחנו באמת זוכים להגיע לתכלית האמיתית, חג האסיף, שבו אנחנו ממש מצליחים לאסוף את כל חיינו, להסתופף תחת כנפי השכינה, ולרומם את כל החיים שלנו, לקרוא על כולם שם של קודש, ועל ידי זה אנחנו באמת זוכים להגיע לשמחה אמיתית. שמחה בהשם, כמו שאנחנו קוראים בספר קהלת, שמחה של מצווה, ששמחה היא לא מצרים, על ידי זה שאנחנו מצליחים להכניס את כל החיים שלנו לתוך הסוכה, לא משאירים שום דבר בחוץ, בזכות זה אנחנו מצליחים באמת לחוות את השמחה ואת בצורה מתפרצת כזאת, ששום דבר לא מצליח להגביל אותה, שום דבר לא מצליח לעצור אותה, מתוך החוויה הזאת שבאמת הקדוש ברוך הוא איתנו. טוב, אז ככה אני, אם יש מישהו ככה עוד שאלות וכולי, אז אני אשמח או בצ'אט, או אם מיכאל רוצה לפתוח את המיקרופון.
המיקרופון פתוח בעיקרון, אני לא יודע אם שאלו אותי.
נשמע מה שלומכם? נחמד ככה לראות את
זה. אפשר לשאול גם מה שלומך, זה חוקי?
אני ברוך השם. לומד עם הילדים שלי רמבה.
איזה רמבה?
הלכות לולב. זה אני בכלל מאוד ממליץ, לעבור על הרמבם של הלכות סוכה. פחות סוכה ולולב בכללי, אבל במיוחד את הרמב״ם שככה בסוף ההלכות. זה משהו מאוד מאוד מיוחד. הרמב״ם ככה
חוק. כמה פרקים סוכות?
שלוש על סוכה ושניים על לולב. אבל הסוף שם... הסוף של, של אולב, הרמב"ם ככה מעריך מאוד בשמחה בית השואבה, שלפי שיטת הרמב"ם, שמחת בית השואבה ומצוות נטילת לולב במקדש, נלמד מאותו פסוק לפי, לפי הרמב"ם. שניהם לומדים, מוסמכתם לפני השם לוקחים שבעת ימים. לומדים גם את זה שבמקדש נוטלים שבוע שלם את, את הלולב, וגם לומדים שם שמחה בית השואבה. לומדים שזה מחובר, שזה לא קשור לניסוך המים שמחה בית השואבה, אלא זה קשור לנטילת לולב דווקא. והרמב"ם ככה חורג ממנהגו ומעריך ככה מאוד במצוות השמחה המיוחדת שהייתה שם, וכותב ככה ש... כן, שהשמחה לפני השם עבודה גדולה היא, וכל מי שחושב שזה התבזות וככה לרקוד לפני הקדוש ברוך הוא, אז הוא גאוותן והוא לא מבין בעבודת השם. הוא אומר שהיכולת ככה באמת לרקוד ולהתבטא לפני ריבונו של עולם בשמחה הזאת, זה הכבוד האמיתי. באמת הביטוי שם שהרמב"ם ככה שהרמב"ם מאוד מאוד שמח שכותב את ההלכות האלה, התפרצות של השמחה של הרמב"ם שככה הוא מתאר שם, זה מאוד מאוד מיוחד. אז זהו, אחרי שככה הערכנו בזה שזה המצווה של הימים האלו, צריך ככה, צריך לעבוד על זה, כן, שזה לא ככה יעבור לידינו, באמת, לשמוח מאוד בימים האלו, למרות שככה אנחנו בעוצר, ולא יודע מה מי שרוצה לטייל ומי שזה, להיות בסוכה, אנחנו לא מפספסים שום דבר בחוץ. להיות בסוכה, באמת, לחוש את החוויה הזאת שאנחנו באמת, הקדוש ברוך הוא איתנו פה, ואם הקדוש ברוך הוא פה, אז לא חסר שום דבר. ובאמת לנסות כמה שיותר לראות איך אנחנו יותר חשים וחווים את זה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר שאנחנו עושים, בכל דבר שאנחנו מתעסקים איתו. זה חוויה מאוד מיוחדת, וזה, איך אומרים? זה הזמן להתעסק איתה, וזה ככה גם הזמן מסוגל לחוות אותה. כל אנחנו אומרים ככה, רעיון על חג, אם יש רעיון מסוים על חג, אז ככל שאתה מעמיק בו יותר, זה באמת הזמן להרוויח אותו. אנחנו רוצים את החוויה הזאת, אנחנו בעצם רוצים כל השנה. עכשיו בסוכות, זה המקום שבו אנחנו מקיים את המצווה, ואנחנו באמת נכנסים לתוך צילה דמיימנותה. אבל בעצם זו חוויה שאנחנו רוצים אותה כל השנה. את החוויה הזאת היא שקדוש ברוך הוא באמת, כל מסע שאנחנו עושים, שם השם קרוי עליו. וכשאם יש סוכות, זה הבחינה של חג הסוכות, אז זה הזמן המסוגל באמת לקנות את החוויה הזאת, אז ככל שאנחנו נעמיק יותר ונתבונן יותר בזה ונתעסק עם זה יותר ונלמד על זה יותר ונעמיק בזה, אז נעלה בזה מדרגה, וכן, וזה הזמן. מה עוד? טוב, אז בעזרת השם, נאחל לכם חג שמח, עבודת השם טובה ונפלאה, ושתסמכו עם המשפחות שלכם, ובעזרת השם, חג שמח.
שמח, יישר כוח, יוחי.
שמח, תודה.